פסוק ג', כן, אז באים המלאכים אליו, ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. הרי מקודם ראינו שלושה אנשים, ופתאום הוא עובר ללשון יחיד. כן, תשימו לב, ויאמר, כן, באדנות הוא אומר, תגיד נראה, רש"י מתייחס לאדנות הזאת. ויאמר, כן, באדנות, אדוני, אם נא, למי הוא אמר? אפשר לקרוא אדוני, לא, אם אין ניקוד בכתיבת התורה, אתה יכול לקרוא את זה גם אדוני. לגדול שבהם אמר, וקראם כולם אדונים, ולגדול אמר, אל לא תעבור, כיוון שלא יעבור הוא, יעמדו החבריו עמו בלשון זה, הוא לשון חול. זה האדנות בלשון חול, אומר, האדון שלי. האדון שלי, אתה אומר, אתה חשוב שבהם, אם אתה מתעכב, ודאי ודאי שגם אחרים מתעכבים. דבר אחר, קודש, לשון אדנות, שם אדנות. והיה אומר לה, קדוש ברוך הוא, להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ניצב על יד עליו, כתוב שהוא ניצב עליו. הוא אומר, ליבואיני של עולם, יש לי כאן מצווה, אתה יכול להמתיני רגע. מי יותר חשוב? הקדוש ברוך הוא או הכנסת אורחים? מה אתם אומרים? אתם לא יודעים. לא נורא, גם אני לא יודע. אבל נראה מה רש"י אומר. הוא אומר רש"י אומר מפורש, הוא אומר, הוא יהיה פתאום באים אורחים. הוא עם הקדוש ברוך הוא שם, איך אומרים, בפלאפון. הוא אומר, רגע, אמתן, יש לי כאן דבר חשוב מאוד. תראו מה זה מצווה. מצווה זה דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא שמח, או, הבן שלי אברהם אבינו, הולך לקיים מצוות הכנסת אורחים. זה מה שהוא אומר לו, הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, להמתין לו, להמתין לו עד שירוץ שיכניס את האורחים. אף על פי שכתוב אחר וירץ לקראתם, והאמירה קודם לכן, כאן, כמו שכאן ראינו, הייתה ודרך המקראות לדבר כאן, כמו שפירשתי אצל לא ידון אורחי באדם, שנכתב אחר וילד נוח, ואי אפשר לומר כן, אלא אם כן, הגזרה הייתה מקודם עוד 20 שנה, זאת אומרת, לפני המבול. ושתי השנות של ראשית רבה. כאילו, הם לומדים כלל גדול. נמצא לפעמים מייחד ייחודי, יש כאלה שבעולמות עליונים, כל הדברים האלה. פתאום בא איזה אני, בקש צדקה. מה עושים? תמתין, אני מייחד ייחודים. לא, תן צדקה. במקום תעשה את, 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 את המצווה ולא תגיד אני שם באיזה עולמות עליונים. אדרבה, העניין הזה של קיום המצוות זה מה שאנחנו מצווים, כן? מצווה זה גם אנחנו מתחברים באמת אל הקדוש ברוך הוא על ידי המעשים הטובים, על ידי קיום המצוות, על ידי הדברים עד כדי כך שהוא אומר טוב יכול הקדוש ברוך הוא תמתין לי, אני עכשיו הולך לעשות דבר כל כך חשוב. טוב. אנחנו בנושא שאנחנו עוסקים בו, אני רוצה כל פעם להזכיר, לא, זה לא ביצה, זה כן, אנחנו בתענית, כן. תענית פרק ג' אם יש כל מיני דברים שזקוקים לרחמים, כן, כאן אנחנו עוסקים כרגע בנושא שלא יורדים גשמים, ואומרת כאן משנה, משנה ג' כאן. לכן, עיר שלא ירדו עליה גשמים, ככתוב בעמוס, והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. חלקה אחת תימטר, וחלקה שנייה לא תימטר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש השגחה פרטית. אז כאן בא לידי ביטוי השגחה הפרטית. עיר אחת, אתה רואה, בא ענן מתיישב מעליה, מוריד גשם. אני יודע עיר אחרת, ולא יורד עליה גשם. אנחנו לא רגילים בזה, אנחנו אומרים, זה הכל מקרה, במקרה כאן. לא פעם אני עובר במקום, אומרים, תשמע, אצלנו ירד גשם, אל תשאל. ושוב שאחרי זה אני עובר, לא ירד כאן טיפה, טיפה לא ירדה. העננים, לא, היום יש ברוך השם הרבה שפע, עננים, גשמים, כולם. אבל לפעמים יש מציאות כזאת, זה כי רואים את ההשגחה, יש מי שמקבל את הגשם, מי שלא, עיר שלא מקבל. עכשיו לגבי תענית, מה קורה? אז הוא אומר, לכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, ככתוב, אמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת, לא אמתי חלקה אחת, תמטר וחלקה אחת, לא תמטר. אותה עיר שלא ירדו עליה הגשמים, מתנה ומטרת. אמרנו שהתיקון בשני דברים, בתענית, אבל גם בתרועה. מה זה התרועה? תרועה זה שתוקים בשופר, תוקים, או בחצוצרות, תלוי במתי. אז שני הדברים, העיר הזאת שאין לה, לא ירדו עליה גשמים, גם תענית וגם ההתרעה. וכל סביבותיה מתענות, אבל לא מטריות. לא, למה? בואו נראה את הפירוש. מדוע אלה כן, זה פשוט, כי לא ירד עליה גשם, אבל מדוע כל סביבותיה מתענות? שמה? הרי להם ירד גשם. כדי להשתתף בצרת העיר השכנה, אנחנו לא מתעלמים מהעיר השכנה. זה פירוש אחד, זה המאיר הוא מביא. יש מפרשים, מפני שאותה העיר תלך לקנות תבואה בערים הסמוכות, ויהיה רעב על ידי כך. זאת אומרת, היום השיווקים וזה יש, אבל פעם לא היה דבר כזה. פעם כל עיר היה לה את הצמחים שלה, את התבואה שלה, את השעורה שלה, את הירקות שלה, את הדברים שלה. אז אם בעיר אחת פתאום לא ירד גשם, ויש שם חוסר מזון, מה עושים? הולכים לרוקן את המחסנים של העיר השנייה. אז הם גם כן צריכים תיקון. או שמלאים את המחירים בעיר השנייה, כי יש פתאום ביקוש של עיר נוספת. אז גם לאה, זה צריך תיקון. אבל לא מטריות. עבודה נתוקים בשופרות. רבי עקיבא אומר, מטריות, עדיין העיר שלא ירד עליה, מתפללות ותוקות בשופרות, כדי לעורר רחמי השם ולא מתענות. כמו שנוהג, סליחה, כמו שנוהגים בראש השנה שתוקים בשופר ואין ואין מתענים. סליחה. זה דעתו של רבי עקיבא, שבכל זאת אומר תוקים בשופר, גם תקיעת שופר בראש השנה זה בא לעורר את מידת הרחמים, לכן גם כאן תוקים בשופר. קודם כל עלינו להודות לקדוש ברוך הוא שירדים גשמים כאלה, שפע כזה. בלי העין רע. כנראה שבכל זאת אנחנו, הדור שלנו, כולם צדיקים. למרות שלא כולם ככה נראים כלפי חוץ, עם נכון, הנה עובדה, יורדים גשמים, זה סימן טוב.
הרב, אתה יכול להסביר למה לך בתורה יש כאילו חשיבות כל כך לגשמים? זאת אומרת, נגיד בימינו אנו, פעם אני
מצליח להבין,
כי זה היה חקלאות
ודברים
כאלה.
מה זאת אומרת? אתה יודע שגם בימינו אנו יש בצורות שאנשים, אנחנו לא מכירים את זה כאן בארץ, בגלל שהמדינה היא באמת מבחינת משק המים, מודרנית, מסודרת. יש גם היום, יש באפריקה, באסיה, מקומות כאלה, שמתים מיליונים. זה לא יומן. מיליונים אנשים מתים, ממש מתים מיליון, אתה יודע מה אני אומר? יש מציאות של בצורת. זה מציאות נוראה. אין לחיות אין מה לאכול. הצמחים כמלים. בני אדם אין להם מה לאכול. ואז היום העולם קצת שולח להם קצת מזונות, אבל כמה אפשר לשלוח? היה פעם מלא באתיופיה. ממש מיליון, אני לא יודע אם מיליון, אבל אלפים, אלפים פשוט התפגרו בדרכים, בשדות, בדברים האלה. בצורה זה דבר רציני מאוד. גם בארץ, דרך אגב, בצורה דבר. אתה חקלאי?
עדיין לא.
אתה לא חקלאי. אבל תשמע, החקלאים שגדלים, הם חיים על התבואה, ועל מה שנקרא חקלאות בעל. אז ממש הדבר הזה, הם מגיעים לפת לחם, ממש. צריך להתפלל לו. לא, זה הרבה מה, אין דבר שלא אתה, אפילו אנחנו, אם חס ושלום, תהיה בצורת כמה שנים, תאר לך, הכנרת, כבר היום אני חושב שהיא לא מספקת מים. עכשיו מדברים על לייבא מים מטורקיה. תראו, מצאו להם ארץ, לייבא ממנה מים מטורקיה. ומדברים על התפלת מים ועל כל מיני דברים ששמע חס ושלום לא היו גשמים. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מה? הנה ירדו גשמים בעזרת השם. כך שיש מה להתפלל אותנו, למרות שהכל מודרני והכל. אנחנו בפרק עליי, כן, נשמת ישראל והתחייה, נכון? י' ז', נכון? אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. הכלל והפרט קשורים אחד בשני. אי אפשר לדבר באופן כללי, עם ישראל קם לתחייה, ולהגיד, הפרטים לא מעניינים אותי. כל העם קם, אין דבר כזה. זה כמו גוף האדם. אי אפשר להגיד שהגוף בריא, כשחלקים בגוף חולים. אז אם חלקים בגוף, תאים בגוף מקולקלים, זה משפיע על הכל. וההפך. בריאות הלאומית הכללית צריכה להשפיע על כל אחד ואחד. אבל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, הרי חלק היותר מעכב בתכונה של תחייה לאומית. מה שנקרא היום, נאמר, בעלי תשובה. אנחנו היום בתחילת תנועה גדולה מאוד שתחייה מבחינה רוחנית. אז הוא אומר, אתה לא יכול להגיד, יש התחייה הלאומית, אבל לנתק את התחייה הלאומית מהעניין הרוחני, האמוני, עירת שמיים, אהבת השם, וכל זה שכל אחד ואחד מאיתן. נכון שזה בא בשתי קומות, בהתחלה התחייה של הבית הלאומי, אחר כך הנשמה הולכת ומופיעה, מתגלה. כמו ילד קטן, בהתחלה הנשמה היא לא מתגלה, כי הוא ילד, הוא עדיין לא לומד, הוא לא יודע לקרוא ולכתוב, דברים כאלה, אבל במשך החיים הוא מתפתח, הוא גדל, אז המימד הרוחני, השכלי, הדברים האלה הולכים להתגלה. אותו דבר באומה. אנחנו כרגע בעיצומו של בניין הבית הלאומי. עכשיו צריך להתחתן, נכון? אחרי הבית מה עושים? להתחתנה, אחרי זה נכנסים לתוך הבית, תחנים של תוך הבית. זה גם כאן אצלנו. העובדה שאנשים שווים לתורה זה התחלת הזרם הגדול של התשובה הגדולה שתאפיין לא איזה פרט כזה או פרט אחר. תאפיין את כל עם ישראל שישוב לתורה. זה מה שהרב אומר כאן. שגם צריך תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית. הרי הוא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. והדאגה הזאת שתחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה. הם מאמינים באמונה שלמה, למרות שלפעמים זה נראה הפוך על הפוך. אז אומרים, זה לא יעזור, הנשמה תקום לתחייה, נשמת הכלל והפרט תקום לתחייה. כולם יהיו שווי פשע, מה שנקרא. אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה. החיים, אותם הקדושים, על פי התורה והאמונה בתורת השם ממקור החיים העליונים. אמנם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייה של האומה בכלל. הוא אומר, עכשיו צריך לעורר את הנשמות הפרטיות שהם יגרמו לתחייה הלאומית בכללותה. וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, שדיברו ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. מה עם תשובה? מה עם שיבה ליד? לא שחס ושלום, אנחנו בעד ארץ ישראל, בעד מדינת ישראל, בעד הכל. אבל לא לשכוח את הנשמה. אם אנחנו עדים היום למשבר מוסרי ורוחני וחינוכי ותרבותי, כל הדברים האלה, זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. ומה עם זה? זה לא צריך תיקון מבחינה לאומית, ודאי. כמו שנשתכחה דעת אלוקים חיים מהחלק היותר גדול שעסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית, שכחו את אלוקים, עסקים בהייטק. איפה האלוקים בתוך ההייטק? לא, לא צחוק מה שאני אומר לך. לא פעם באים כאן חבר'ה בוגרי הייטק, פורשי הייטק, כל זה, הם פשוט כמו עבדים שם, שכחו את אלוקים שם. מבחינת מה שדורשים מהם, הם כמו עבדים ממש. איפה הממד הנשמתי, הרוחני, המוסרי, לפעמים שקיים. אז הוא אומר, גם כאן, הוא אומר, אנשים שעסוקים בעולם של עשייה, לפעמים ההתרחקות שלהם היא כל כך גדולה, שהם שוכחים את אלוקים. כמו שנשתכחה דעת אלוקים חיים, החלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. כמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשכים אין שיעור. מצד אחד, אנחנו אומרים, שיח טכנולוגיה, אבל מצד שני, סבל נורא והיום. אנשים סובלים, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית אפילו, כן. מצד המחלה של שמחת השם, אלא עם שמחת השם. ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית, באותה מידה. לכן התחייה הרוחנית היא מוחייבת. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלה שתי עבודות ביחד. גם תחיית הגוף וגם תחיית הנשמה. גם התחייה הלאומית מבחינת הקמת המדינה ובניינה, אבל לא פחות מזה התחייה הרוחנית. תחייתו, כן.
הייטק זה לא בניית הגוף?
אני לא אמרתי שלא, אבל רק הייטק, זה נורא והיום. אתה ראית פעם איש הייטק שעוסק רק בהייטק? איפה ראית דבר כזה?
הייטק. איפה הייטק?
זה כמה חברות הייטק. כן?
לא עבדתי.
אני לא מהייתי בזה, אבל ראיתי כאן אנשים נפלטים מהמקום הזה. לקחתי שנת חופי לנשום קצת. תנשום אוויר. מה? לא יודע, אני רק אומר, אני פעם היה כאן אחד שעבד בחברת הייטק, הוא היה נוסע ליפן, לכל מיני מקומות לסדר שלה. יום אחד פיתרו אותו. הוא הגיע לכאן, ישב כאן שנה שלמה, אדם בעל משפחה, מישהו גר ברמות, הוא בא לכאן, הוא אומר, תדע, אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא שפיתרו אותי. התחלתי לחיות. קודם הייתי במרוץ מטורף. כל הזמן רץ, 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 רץ. בעצם הלכתי לשרת איזה, קוראים ג'וק אחד, ג'וקים, אני יודע מה הוא אומר. גם משרת של הג'וקים. עכשיו אני ברוך השם, אני נושם, אני שמח.
אבל הוא עובד, הוא
מחס כסף. זה לא בא לבטל. זה מה שהרב אומר. באותה מידה שבונים את הגוף, רק את הנשמה. אבל אם אתה עוסק רק בחומריות, רק בגוף, ולא עוסק בצד הנשמתי, הצד הרוחני, זה סבר, אין שמחה בדבר. יש כסף בדבר, אבל אין שמחה בדבר. זה מה שהרב אומר. החלוצים של תחייה באמת מוכרחים לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. גם בעניין הגוף, גם בעניין הנפש. תחייתו של השכל האלוקי בתוך המדע המעשי, לכל מחלקותיו. זאת אומרת, לראות את המימד האלוקי, גם בטכנולוגיה, גם במדע, גם בכל ההתפתחות החומרית שאנחנו רואים. זה אומר האנשים, החלוצים של התחייה באמת. בתחייתה של הנשמה האלוקית, בתוך התחייה הלאומית, לכל מערכותיה המעשיות. דרך אגב, אנחנו התחלנו עכשיו בערוץ מאיר, תוכניות, עוד לא, שהרב לונדין, חגי לונדין, שנותן כאן שיעור, הוא מראיין אנשים שעוסקים במדע, בעולם העשייה, אז עכשיו ראיין מישהו שמטכניון, שהוא מומחה לאווירודינמיקה, כן, משהו כזה, יש מדע מפורסם, כל זה. אבל הוא פותח את כל השיחה כזאת של, בוא נראה את הממד הרוחני בתוך העיסוק שלך. כן. אותו דבר, יש כאן פסיכולוג, איך קוראים לו? אבולעפיה, הוא כן. אז הוא מראה, פסיכולוגיה זה מדע שעוסק בנפש, אבל יש בו ממד אלוקי, גם ממד רוחני, אז הוא גם בשיעורים וגם ברעיון הזה. אותו דבר היה איש צבא, איזה חיים, שהוא כאן היה מלא מגד או משהו בצבא, מילואים. אז הוא דיבר איתו, אומר, בוא, אתה איש צבא, בוא נראה איך אתה רואה את הצבא, לא רק בצד של הפיקוד וכל הדברים האלה, בצד הרוחני שבדבר. תוכניות מאוד מעניינות, היכולת לחבר את עולם העשייה לעולם רוחני ולראות את המימד הנשמתי בעולם של עשייה. לא נגד זה, אדרבה, לגלות את הצד הפנימי. אז זה מדבר כאן הרב.